על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, היום אנחנו נארח את עורך דין אורי בר. הוא יזם נדלן ומלווה משקיעים כ-15 שנה בארצות הברית, בגרמניה ובישראל. אורי בר בעצמו הוא משקיע ועורך דין שמלווה עסקאות בארצות הברית. שלום לך אורי.
שלום לך, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, תודה רבה, ואתה?
ברוך השם, מעולה. אז תסביר לי קצת איך עובדת השקעה בארצות הברית. מחר אני רוצה ללכת ולהשקיע, לקנות שם נכס, משהו, מה אני צריך לעשות?
אוקיי, אז ראשית אתה צריך להבין בכלל מה אתה מחפש. אתה מחפש השקעה לטווח קצר, לטווח ארוך, מה היה הזמין של הכסף שלך, איזה אחוז תשואה אתה רוצה להשיג, רמת סיכון, וכמובן לבדוק את זהות היזם. אחרי שהבנת את כל הדברים האלה, אז אתה יכול בעצם להכין לבחור מה שיש בשוק.
אוקיי, כל אחד יכול לקנות נכס בארצות הברית?
כן, בוודאי, כל אחד יכול לקנות, לא צריך להיות אמריקאי בשביל הדבר הזה, אתה יכול לקנות באופן פרטי, על שמך, או באמצעות חברה, שאתה הבעלים שלה.
אוקיי, מה זה אומר חברה?
בדרך כלל בארצות הברית זה נקרא חברת נכס, זה נקרא LLC, Limited Liability Company, כמו שיש בישראל חברה בעם, שבחברה בעם בעצם יש מסך התאגדות, מאחורה עומדים הבעלים של החברה, גם שם אותו דבר בדיוק, עדיף בדרך כלל לרשום את החברה על, שני, על שם שני אנשים ולא מישהו אחד, כי אז לפעמים בתי משפט בארצות הברית, מרימים מסך מכיוון שיש שקיפות בין בעלים אחד לבין החברה עצמה. החברה עצמה, אתה מקים את החברה והחברה עצמה, רוכשת הנכס.
אוקיי, מה זה אומר? החברה היא בעצם מכסה עליי כעל משקיע, זאת אומרת, זה כמו בישראל, התביעות מגיעות לחברה אם יש תביעות, החברה טובעת אם היא צריכה לתבוע, זה כאילו, החברה היא סוג של מייצגת אותי, היא אני במקומי, כאילו, איך זה בדיוק?
נכון, זה בדיוק מה שאמרת, החברה היא במקומך, היא מייצגת אותך, כמובן שבתוך חברה עצמה אפשר להיכנס ממש לתרוכי תרוכי החברה עצמה, להבין שיש ממבר ויש מנג'ר בתוך חברה. שהממבר זה הבעלים, שמחזיק בחברה אחוזים מסוימים, והמנג'ר זה מי שבעצם בפועל מנהל אותה. זה בדיוק כמו בישראל, שיש חברה, יש מנכ"ל החברה, ויש בעלים לחברה, שבדרך כלל סתם דוגמה בעלי מניות. גם שם זה דבר בדיוק. יש בעלי מניות, יכולת אני ואתה, באחוזים מסוימים, ועוד 20 אנשים מתחתנו, או לידם. אין בעיה עם זה.
המנכ"ל הוא בעצם משרת אמון בעצם? מי ממנה אותו? אני? המדינה ממנה אותו?
לא, זה אתה, זה חברה פרטית שלך, זה לא חברה בורסאית, לפחות לא בהתחלה, ואתה ממנה אותו, זה כמו שאתה ממנה פה, יש לך עסק בישראל, ואתה עסק עצמו, אתה ממנה שם מישהו שהוא מנהל את העסק עצמו.
אוקיי, איך פותחים את החברה הזאת בעצם, את ה-LLC?
יש 50 מדינים בארצות הברית, בכל מדינה זה קצת שונה, אבל האופן הפתיחה הוא דומה, הולכים לבעל מקצוע שיודע לפתוח את החברות, מגישים בקשה, בדרך כלל נדרשים לשלושה שמות שהם לא גנריים, סתם דוגמה, אני לא רשום real estate, כי בדרך כלל השם הזה תפוס, נותנים את השם המלא כפי שמופיע בדרכון עצמו, מגישים בקשה, משלמים את האגרה, ואז מקבלים את את התעודת התאגדות כמו שמקבלים בישראל. לאחר מכן כמובן מבקשים בקשה מה-IRS, שזה בעצם רשות המיסים האמריקאית, מספר מס שנקרא EIN.
אוקיי. שמה זה אומר?
בסוף שנה, במידה לשווחים, צריכים להגיש דוח. אז כל חברה עצמה יש מספר מס. המספר מס הזה זה מספר מקשר בינך לבין רשויות המס.
ורואה חשבון ישראלי מטפל בזה? רואה חשבון אמריקאי? איך זה עובד?
אז אוקיי, אז בשביל לפתוח את המספר מס של החברה עצמה, לא צריך עורך דין אמריקאי, ולא צריך עורך חשבון ישראלי. אני, סתם דוגמה, עושה גם את הדברים האלה, ואני עורך דין ישראלי, שמבין בדין אמריקאי. לא צריך. מה שכן צריך, שמבקשים לפתוח מספר מס אישי, ITIN, כלומר, כמו שאמרנו, יש לחברה מספר מס, ולחברה יש חברים, נניח אני ואתה. אז כל אחד מאיתנו אמור להגיש דוח מס אישי, בלי קשר לחברה. בדיוק כמו בישראל.
אז אתה אומר, זה בעצם דומה מאוד למה שקורה פה. חברה כן. רגילה לכל דבר ועניין. והחברה הזאת, אגב, יכולה גם לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, נכון?
כן, בוודאי. יש, אם כבר מדברים על זה, יש שני סוגי חשבונות. יש את המסורתי, הולכים לבנק, פותחים חשבון באופן כללי. היום אזרחים ישראלים יכולים לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, אני שמבעיה עם זה, אבל צריכים להיות שם פיזית בדרך כלל. לפתוח את החברה. כמובן, אי אפשר לפתוח את החברה עד שאין לך מספר מס לחברה. EIN. אוקיי? כמובן. זה אופציה ראשונה. אופציה שנייה זה חשבון אינטרנטי. שהיום הוא גם כן ממש נפוץ. אתה יכול לפתוח את החשבון אינטרנטי בלי להגיע לארצות הברית.
פייפל, משהו כזה?
כן, יש משהו כזה כמו מרקורי, כמו וייז. קצת שונות, אבל זה פלוס מינוס מה שמדובר.
אוקיי. עכשיו... הבנתי את כל הדברים האלה, יש לי חברה, אני יודע שאני רוצה להשקיע. כמה כסף תכלס, און עצמי ראשוני, אני צריך שיהיה לי בשביל שבאמת אני אוכל להשקיע שם?
אוקיי, זו שאלה טיפה יותר מורכבת. קודם כל, כמו שדיברנו בהתחלה, דיברנו על, על, על רמת הסיכון שאתה רוצה. דיברנו, דמה, בוא נדבר על צורה אחרת, בוא נדבר על אזורים. בכל עיר בארצות הברית יש ארבעה אזורים לא כתובים. אתה לא תמצא את זה בגוגל. אתה צריך יכול, אתה פשוט צריך להתחיל לבדוק את זה, אוקיי? עם אנשים מקומיים. יש אזור, זה נקרא A, B, C ו-D, A, תחשוב שסתם דוגמה נניח, אזור הכי טוב שיש בישראל עם תשואה נמוכה מאוד יחסית, נניח 2.5%, אבל יש לך ביטחון מעולה. יש שם בדרך כלל 90% בעלי בתים ו10% שוכרים. אתה יודע שאם לך סוחר בתוך הבית, יש לך תמיד בזמן, וכמעט לא לך תיקונים,
אזור טוב, אנשים טובים.
מעולה, אזור מדהים, וגם כמובן המחירים יקרים, אוקיי? שם בחינת תשואה זה פחות טוב. רווח תשואתי. רווח עולי, במידה וזה עולה, אז הכל עולה. אזור בי, זה אזור יותר של צווארון כחול, זה יותר 60% בעלי בתים, 40% סוחרים. במקרה הזה, הבתים יעלו בזמות מניח... 100 דולר וצפונה, נניח 100-200 אלף דולר, פלוס מינוס, התשואה שיכולה להגיע ל-6-7%. אוקיי? ואז מגיעים לאזור C. אזור C זה אזור שאנשים שהם עובדים, או נגדיר אותם כעובדי שירות, בסדר? בקניונים, במרקולים, במוסכים, דברים כאלה. הם בדרך כלל מסתכלים פלוס מינוס בין 40-50 אלף דולר בשנה. הבתים שם עולים בסביבות בין, נניח, 60, 70, ליד ל-90, 100, משהו כזה, התשואה שם יכולה גם להגיע ל-8-9%, ואולי מקרים נדירים ל-10%. ואז יש אזור D, אזור D זה אזור שבדרך כלל לא משקיעים בו, כמובן הנכסים שעולים 30,000 דולר, 20,000 דולר, אבל לא כדאי, כי האוכלוסייה שם מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, וגם בתים בדרך כלל בצו, הם לא ברמת תחזוקה טובה. ואז צריך לעשות שם גם כמובן פינויים, וזה גם עולה כסף. אז אני מעריך שההשקעה תהיה בסביבות של 75 אלף דולר וצפונה.
אתה אומר, מתחת ל-75 אלף דולר, תבדקו טוב, 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 שאתם לא נופלים פה בפח, בעצם.
כן, אבל גם צריך לדעת לבדוק את זה בצורה נכונה. כלומר, אתה יודע, בין מה שאמרו לך לבין מה שקורה בפועל, יש שמיים וארץ. אני יכול להגיד לך שיצגתי לא מעט אנשים, ואני רוצה פשוט להגיד פה אנקדוטה, בגלל שיש לי ידע מיסוי, כלכלי, פיננסי ומשפטי, בגלל שאני גם מייצג אנשים ואני מלווה אנשים בתור יזם, אז אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד אנשים פנו אליי שאני אעזור להם עם נכסים כאלה ואחרים, שיזמים כאלה ואחרים, כמובן לא נגיד את שמם, מכרו להם נכסים במחיר X, שבעצם הנכס הוא X פחות 20-30%. ויותר מזה, גם הנכסים עצמם לא היו ברמת תחזוקה והוא רמת תכנות נכונה כמו שמציגו את זה. אז צריך לדעת, לבחון גם את הנכס עצמו, וגם לבחון את השווי העסקה עצמה.
אל תשקיעו בלי שאתם באמת מבינים טוב טוב, ואם אתם לא מבינים טוב טוב, ואתם רוצים להשקיע, קחו מישהו שילווה אתכם בסופו של יום, כי אחרת, כמו שאתה אומר, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה פרטים לבדוק, שזה בעצם עלול להיות מאוד מסוכן מי שהולך ומשקיע לבד בלי שהוא יודע. אגב, לכמה תשואה צריך לצפות מי שהולך ומשקיע שם, הממוצע פחות או יותר?
יכול להיות בין 7-11%, תלוי באיזה סוג עסקה, תלוי לאיזה דווח, תלוי קבוצה,
אתה... אם מישהו מציע 15%, זה אומר ש...
צריך להבין מה זה אומר, 15%.
אתה אומר...
צריך להבין.
אתה בעצם אומר, תקשיבו, בארצות הברית, הרבה מאוד פעמים אנשים מגיעים אליכם, מציעים לכם כל מיני חלומות שלא באמת קיימים. קחו בחשבון, ההיגיון הוא בין 7-11%, אם זה יותר מזה... תבדקו טוב, אם זה פחות מזה, אז גם כן...
תבדקו.
כן, אז גם תבדקו שלא גונבים אתכם בעצם.
אז תראה, כן, בבקשה, תמשיך.
מה, מה רצית להגיד?
לא, אני אומר, רציתי להגיד ש... תראה, סתם דוגמה. אני, שיש לי בעיה במחשבים, אני יכול לשבת על האינטרנט, לחפש בגוגל איך עושים את זה, ואני יכול לקנות חלקים בחברה מסוימת, ואז לא תקט את המחשב. אבל זה ייקח לי המון המון זמן, ולא בוטה שאני עושה בצורה טובה ונכונה בפעם הראשונה. לכן אני לוקח בעל מקצוע שזה מה שהוא עושה. בזה הוא מתמחה.
כן. מה בעצם הסיכונים העיקריים שיש בהשקעה שמה? ממה צריך להיזהר?
תראה, יש הרבה סיכונים, נגדיר את זה ככה. סתם דוגמה, בכל מדינה החוזה משתנה, ואופן העסקה משתנה. הסיכונים שאני יכול להגיד לך באופן כללי, זה גם תלוי סוג השקעה, אם זה פליפ, כלומר קנייה, שיפוץ, מכירה, או רנטל, קנייה והחזקה לטווח ארוך, או ואליואד, קנייה יחד עם קבוצה וקבלת הכסף בעוד 3-5 שנים. אז תלוי, כל עסקה יש לה סיכונים שונים, למשל שער מטבע, למשל דייר שלא משלם, למשל פרויקט שנתקע, למשל מחיר הנכס שמציעים לכם לא נכון, השיפוץ מתארך, שער מטבע כמו שאמרתי משתנים, ירידת מחירים, אבל כמובן צריך להבין שנשמע מילים מפוצצות ושנורא מפחיד, אבל שניתן לתת מענה כמעט לכל גורם של סיכון. פשוט צריך לדעת מה לבדוק בעסקי המשפטי, וצריך לבחון את העסקה באופן פרטני, וצריך להתייעץ עם בעלי מקצוע, כדי להבין מה מדובר.
אוקיי, אז בעצם אתה אומר, תבדקו בעצם מראש, בעיקר ש... כמו שאמרנו קודם, או שתלמדו טוב את החומר, או מישהו שילווה אתכם שלא... כי יש הרבה מאוד סיכונים בהשקעות שם בעצם.
כן, אני אגיד לך, אני יכול לחלק את זה, לפשט את זה לשני חלקים. את העניין המשפטי צריך לבדוק כמובן. מי שמציע לכם את העסקה עצמה, יש חוזה כמובן, צריך להיות חוזה בינך לבינו. ולאחר מכן יש כמובן, אם אתה קונה, אז יש את החוזה בין מי שקונה שזה אתה לבין המוכר עצמו, שזה סוג שונה של חוזה, ולאחר מכן יש את החוזה עם חברת הניהול בינך או בין ה-LLC שלך לבין חברת הניהול, וזה המשפטי. שים את זה בצד. יש את העניין השני, שאתה צריך לבדוק את התכנון של העסקה עצמה, מבחינה כלכלית, אם העסקה משתלמת, לא משתלמת, אם מה שמציעים לך זה באמת נכון, אם יש קורלציה בין מה שאתה מקבל לבין מה שקורה בפועל, אם הנכס עצמו התבצע בדיקה ראויה, נכונה וטובה, לבחון את, את הקרביים של העסק, של הנכס עצמו, סתם דוגמה, יש את היסודות, את החלונות, את החימום, קירור, קירות, עובשים, נזילות, יש הרבה דברים לבדוק בתוך נכס, אוקיי? אז גם את זה צריך לבדוק. אז זה שתי סוג הבדיקות שצריך לעשות לדעתי.
איך בוחרים נכון בעצם חברת ניהול טובה ואמינה? בסוף חברת ניהול זה הדבר הכי רציני שצריך. זה האנשים שלך שם, זה מי שמטפל לך, זה האנשים שיגידו לך מה ההוצאות שהיו לך, זה הכל בעצם.
נכון, שאלה מצוינת, אבל אני רוצה להגיד פה עוד משהו קטן. אם סתם דוגמה, נניח אתה קונה נכס, אם מישהו שמלווה אותך מישראל, אוקיי? יש כמה סוגי מלווים. יש אנשים שאומרים לך, תקשיב, זה הנכס, יש שיפוץ קטן, אני אעשה לך אותו, מכיר את חברת הניהול, תנהל מולם. זו אופציה ראשונה, ליווי ראשון. יש ליווי מסוג אחר, אותו דבר בדיוק, פלוס אותה חברה, או אותו בחור, או אותו בחורה, מה שהם עושים, הם מנהלים את חברת הניהול עבורך. הם יודעים להתנהל מול חברת הניהול, הם יודעים לבדוק עוד דבר שחברת הניהול עושה, הם יודעים לשאול את השאלות הנכונות, כי משקיע שהוא משקיע ראשוני, שבוחן עסקה, הוא לא יודע מה לשאול, הוא לא יודע מה לבדוק, הוא לא יודע אם יגידו לסתם דוגמה שההוט ווטר טאנק, שזה בעצם הדוגמה לחמים, עולה 1,500 דולר, אם זה נכון או לא נכון, אין לו מושג. הוא לא יודע אם זה צריך לעלות 900 או 800 או 1,100, הוא לא יודע את הדברים האלה, הוא לא יודע סתם דוגמה אם יש סתימה או ל-150 או 250.
אגב, איך בכל אופן כן הוא יכול לזהות אם פתאום מנפחים לו הוצאות, איך בכל אופן...
יופי, אז קודם כל, שוב פעם, זה תלוי בגודל של העסקה ובצרכים שלנו. אתם צריכים לשאול את החברת הניהול לא מעט שאלות, כמו סתם דוגמה, כמה זמן הם קיימים. קודם כל לבחון את חברת הניהול עצמה. מספר לקוחות שיש להם, האם יש להם חברת תיקונים עצמאית או שהם משתמשים בשירותים חיצוניים. האם יש להם פורטל אינטרנטי שאתם יכולים להסתכל בדיוק מה קורה בכל חודש וחודש ובכל שלב ושלב, או אין להם, וכמובן עוד שאלות. צריך לבדוק איזה סכום כסף הם רוצים להשאיר בחשבון לכל תקנה שלא תהיה, ומה שמו בגובה התיקון שהם בכלל לא צריכים להדע אתכם ומתקנים לבד. יהיה קשה לבחון ולבדוק אם חברת הניהול מנפחת או לא מנפחת הצעות, בלי שאתם בעצם, באופן מלא, אם אתם בעצם לא יודעים מה לשאול ומה לבדוק. אז אני אחלק את התשובה לשתיים. קודם כל צריך לבחון ולבדוק מה רשום בהסכם ומה האפשרות שלכם לגבי תיקונים עצמם, כי דיברת על ניפוח תיקונים. והדבר השני זה לשלוח בעלי מקצוע שלכם על מנת לקבל הצעת מחיר נגדית.
ואז להבין פחות או יותר באמת מה האמת, מה קורה שם באמת.
בדיוק, אבל שוב פעם, אתם צריכים להסביר מה הבעיה, וגם שיכול שבעל מקצוע שתביאו, הוא לא יהיה מספיק אמין, ויכול לתת לכם דברים לא רלוונטיים.
אז גם, תמיד צריך לבדוק בעצם שאנשים שאתם לוקחים זה אנשים ראויים ואנשים אמינים, ולא סתם לחפש ובצורה, אתה יודע... בצורה סתמית לבחור מישהו. אגב, אם סוחר לא משלם והוא בעייתי, מה עושים עם זה בארצות הברית? מה קורה עם סוחר, אם סוחר מחליט פתאום שהוא לא משלם?
אז אוקיי, יש תהליך שנקרא eviction, פינוי, בו אנחנו בעצם מבצעים פינוי לדייר שהוא לא משלם. כאשר התחילה הקורונה, המצב היה קצת יותר בעייתי, לא היה פינויים בכלל, היה חוק פדרלי שאומר, חבר'ה, תודה רבה, כרגע לא מפנים אף אחד, הרי זה מחולק מפדרלי למדינתי. ונכון לעכשיו, בתי המשפט כבר פתוחים. אז במידה ודאר לא משלם, נותנים לו נוטיס, אתרה של 3 ימים, ואז במידה והוא לא משלם, הולכים, מגישים בקשה לבית המשפט, לאביקשן, לפינוי, ומשם ממשיכים הלאה. אם הוא לא מפנה, ותלוי במדינה...
יותר קל מישראל או שיותר מורכב?
כן, 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 כן. בישראל... התהליך השתנה אומנם ב10 שנים האחרונות, אבל עדיין אתה יכול בישראל לעשות איזה תביעה בשני סוגים. קודם כל תביעת פינוי, לפני הכל, שאתה צריך לקבל תוך חודשיים תשובה מבית משפט, שזה משהו מדהים שקורה, אבל תביעת הפיצויים תהיה בתביעה שונה בישראל.
בארצות הברית זה הכל בחבילה אחת.
כן, בארצות הברית, כן ולא, אבל נגדיר את זה שמה שאפשר לעשות זה... לקבל תוך פרק זמן מאוד קצר, פחות מחודשיים, תשובה מה קורה ולפנות את הדייר. ואם הוא לא מתפנה, אז פונים לשריף, והשריף עצמו מגיע, וזה לא כמו בישראל, פשוט מאוד מגיעים, קבוצה של אנשים, שאתם משלמים להם כסף, לוקחים את הדברים, מוצאים את זה החוצה. מה לפנים אותו מהבית?
איך עובד השוק מבחינת קנייה ומחירה? כל עובר דרך מתווכים שם? יש שם איזשהו אתר כמו יד 2?
הרוב המכריע של הנכסים עובר דרך מתווכים. כן, כן. אז יש שני דברים. קודם כל, אתה יכול כמו עד 2, אתה יכול לפרסם, סתם דוגמה, באתר שנקרא Craigslist, אתה פרסם, כמובן בזילו, אין בהם זה, פרסם בי אונר, כלומר שאתה בתור אונר בעלים מפרסם את הנכס, אבל אז צריך להבין שאתם נתקלים ביכולים לתקל בבעיה, כלומר, אתם צריכים לעשות מסור מתן באנגלית, להבין מה קורה שם, ולהבין בחיר הנכס, ולהבין אם יש תיקונים, ואם יש קונסשן, כלומר, אתם צריכים להביא כסף למוכר עצמו לפסות לדברים שלא טובים בנכס, או להביא לו כסף אחר, אתם צריכים להסתכל על החוזה עצמו, ולערוך את החוזה, ורק אני לדבר עם חברת הטייטל עצמה, שזה בעצם כמו חברת נאמנות, זאת אומרת, יש פה קצת עבודה, זה שום דבר לא מסובך, פשוט צריך לדעת איך עושים את זה. ובארצות הברית, מה שקורה, כמו שאמרתי, נניח 90% מהנכסים שהם דרך מתווכים, יש דבר שנקרא MLS. MLS זה Multiple Listing Services. כלומר, זה כמו אתר, פורטל רק של המתווכים, שנניח לוקחים נכס לבלעדיות, נקרא Exclusivity, הם עושים את הליסטינג, והם מפרסמים את הנכס באותו פורטל. מתווכים אחרים, כשזה מקום ענק, לא כמו בישראל, מקום קטן, אז מתווכים אחרים נכנסים, מסתכלים, בודקים, ויכולים להבין את הלקוחות שלהם לנכסים, מאוד פשוט. ככה זה עובד.
אוקיי, עכשיו, כמה עמלת תיווך נהוג לגבות שם בדרך כלל?
בדרך כלל זה בין 5-6%, מי שמשלם את זה זה רק המוכר.
אוקיי, שזה די שונה מישראל, שבישראל בעיקר, תאמת בישראל היום גם כן מוכרים וקונים שלמים שתיהם.
כן, נכון.
עכשיו, אתה יכול להסביר קצת על מושגים של נדל"ן אמריקאי? מקודם אמרת אתר זילו, אני יודע שככה הרבה פעמים אנשים בודקים את הערך, סוג של אתר שמאי כזה, אבל לא מדויק.
לא מדויק בעליל, נגדיר את זה ככה. זילו יש לו פורמולה שבוחן את מה זה נכסים נמכרים, אבל הוא לא בוחן בעצם איך הבית נראה בפנים. והוא לא בוחן הרבה דברים אחרים. כלומר, יש דבר שנקרא זסטינייט בתוך זה. אתר זילו זה אתר שבעצם מפרסם שם את הנכסים, והוא אומר לך בערך מה הוא חושב שהמחיר פלוס מינוס. עכשיו, יכול שהם טועים, יכול שהם צודקים. צריך לעשות קומפס, קומפרבולס, לבדוק איזה נכסים נקרו באזור, ברדיוס מסוים, לפי טווח של... טווח של גודל הנכסים עצמם, על פי מרחק, על פי קווי חשמל, גבישים ראשיים, הרבה מאוד דברים, כמו שעושים שמיים בישראל. אז אם עושים את זה, אז יודעים לבטח מה המחיר של הבית. אז זה סתם זילו, כמו שאמרת. בוא נדבר על משהו רילטור למשל. רילטור זה מתווך, שיש לו רישיון תיווך במדינה ספציפית. הוא לא יכול לעסוק בתיווך במדינה אחרת, אוקיי?
בניו יורק לא יכול לעבוד ב...
לא. לא, אלא אם כן יש לו רישיון תיווך במדינה שהוא רוצה לעבוד בה. ברוקר זה בעצם בעל המשרד שיש לו את הרישיון להעסיק סוכנים. הוא מעסיק רילטור, הוא מעסיק מתווכים. אוקיי? מה עוד יכול להיות? משהו HUD-1 או ALTA, זה בעצם מסמך שאתה מקבל מחברת הטייטל, שזה בעצם חברת הנאמנות שבה שני הצדדים מפקידים את הכסף ומעבירים את הבעלות, שמציין את האופן הפיננסי של העסקה, כלומר, כמה נכנס לך וכמה הוצא לך עם כל ההוצאות ומה תקבל בסוף. טייטל דיברנו, ויש כמובן הרבה מאוד, בסיסים, הרבה מאוד מושגים אחרים, כמו למשל EMD, Earnest Money, או Deposit. כשאתם קונים נכס בארצות הברית או מציעים הצעה, אתם צריכים לשים כסף, Down Payment, אתם צריכים לשים עירבון. למשל, סתם נגמר $500,000, אז יש לכם תקופת אינספקשן, תקופת בדיקה, למשל 10 ימים שאתם בוחנים את הנכס, בכל הכיוונים. במידה והוא לא נראה לכם, אתם קונים את הכסף חזרה, אם זה בתוך התקופה של האינספקשן. אינספקטור למשל, אינספקטור זה מישהו שאתם סוחרים, הוא עולה בדרך כלל בין $350 ל-$450, שבודק לכם את כל הנכס מעל לבד תף, אבל הוא בודק עד לקירות, הוא לא בודק מאחורי הקירות. טרמייט אינספקשן, יש הרבה מאוד מהבנים בארצות הברית בונים מעץ, ויש להם בעיה של מזיקים, של טרמיטים. טרמיטים אוכלים את העצים, אם אוכלים את העץ יכול להיות בעד יסודות, צריך לבדוק את זה. מולטי פמילי, זה משהו שהרבה אנשים נתקלים בו. מולטי פמילי זה בעצם בניין שבעצם מורכב מעל 4 יחידות. סינגל פמילי זה 1 בלבד. יש הרבה מאוד מושגים אחרים, אבל נראה לי שזה...
כן, כן, כמובן. אגב, איך עובד חוזה אמריקאי? חוזה אמריקאי עובד דרך עורך דין, כמו פה, ששונה?
כן, בוודאי. זה או דרך עורך דין או דרך חברת טייטל. תראה, בכל מדינה חוזה משתנה ואופן העסקה משתנה. אומנם המתווך עורך את החוזה, אבל אתם כמשקיעים צריכים להגן על השקעה שלכם ולבחון את ההסכם לפרטי פרטים עבורכם. אני יכול לספר לכם, אני
כך שקרה... החוזים שהמתווכים עורכים זה אותו דבר פחות או יותר בין כולם?
פחות או יותר, אבל בכל מדינה זה משתנה, אבל צריך לבחון את ההסכם, כי דברים, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי, בסדר. למשל, לדבר הזה, סתם דוגמה. אני יכול לספר על מקרה שקרה לי, שאחד המשקיעים, שחת השירותים של לבחון את ההסכם שהוא קיבל, אוקיי? ביצענו בהסכם הרבה מאוד תיקונים, והבטחנו את התמורה אל מול העברת הבעלות בצורה שתתאים למשקיע. הבעיה העיקרית עם הסכמים שאתם מקבלים היא לא מה שרשום בהסכם, אלא מה שאתם לא יודעים שצריך להיות רשום בתוך ההסכם עצמו. כלומר, יכול להיות יותר מצב שבו יזם ואו מתווך או מישהו אחר נותן לכם את החוזה עצמו, והחוזה עצמו לא רשום בו את כל הדברים שמגנים עליכם.
לכן בעצם, נכון שזה אפשרי, אבל תמיד טוב שיש מישהו שעורך דין, שיגיד לכם בדיוק מה אתם יכולים לקבל, מה אתם לא יכולים לקבל, כמה תישארו נקי בכיס. הרבה מאוד פעמים יש המון הוצאות לא צפויות, ובשביל זה תמיד טוב שיהיה מישהו, במיוחד שאתם משקיעים ישראלים, אתם לא אמריקנים, לקחת מישהו שבאמת יבדוק לכם את העסקה, ילווה אתכם, ובעצם יוציא לכם בסוף את העסקת מחר או עסקת קנייה הכי טובה עבורכם. טוב, יש לנו עוד הרבה מאוד...
רק משהו קטן אני רוצה להגיד. תראה, אנשים משקיעים 75, 100, 150, 200 אלף דולר בעסקה. לפעמים שורכים צריך לשלם, עדיף לשלם כמה אלפים, כמו שורכים בישראל, בשביל שתבדקו לכם, לבדקו את העסקה ואת החוזה בצורה נכונה.
טוב, יש לנו כמובן עוד הרבה מה להאריך, אבל... הזמן קצר, ותודה רבה לך, עורך דין אורי בר. בהחלט הבאת פה הרבה מאוד ערך מוסף והרבה מאוד מידע וידע עבור משקיעים.
תודה רבה לכם על הזמן.
תודה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.